דף כ"ה עמוד ב' במשנה בסוף העמוד. אומרת המשנה, מצא בגל ובכותל ישן, הרי אילו שלו. אם אדם מצא מציאה בגל של אבנים, דהיינו איזו חורבה שנפלה, או לחילופין אם הוא מצא את זה בכותל ישן, הרי אילו שלו. הגמרא תברר לנו למה אנחנו אומרים הרי אילו שלו. אפשר לומר שמדובר פה גם באופן שיש סימן, ובכל זאת אנחנו נאמר הרי אילו שלו. לא יודע, לא מטריד. מצא בכותל חדש. אומרת המשנה, מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית. מובן מאליו שכשאנחנו מדברים על כותל, אנחנו מדברים על כתלים כמו שיש לנו בירושלים, שכותל פירושו של דבר מטר, מטר וחצי, שתיים, זה עובי כותל. ובכותל הזה היה חורים וסדקים. ואם אני מוצא בתוך כזה כותל מציאה, אז אני אומר שאם זה נמצא בחלק הפנימי, בחצי הפנימי, זה שייך לבעל הבית, ואם זה נמצא בחלק החיצוני, אז מסתום מישהו מהרחוב שם את הדבר בפנים, ולכן הרי אלו שלו. מסיים את המשנה, אם היה מזכירו לאחרים, אפילו בתוך הבית הרי אלו שלו. אם הוא היה מזכיר את הבית הזה לאנשים אחרים, אז אני לא יודע מי הבעלים של החפץ, ולכן גם בתוך הבית הרי אלו שלו. זוהי המשנה, סתם ולא פירש. ואנחנו בגמרא נשתדל לבאר. אומרת הגמרא על הדין הראשון של המשנה, מצא בגל ובכותל ישן, תנה, ועל זה נאמר בברייתא. למה אני אומר הרי אילו שלו? מפני שיכול לומר לו של אמוראים, זה בזמן האמורי, ומכיוון שזה נמצא פה בזמן האמורי, זה של נוכרים. וזה אומר במונחים שלנו, כותל ישן פירושו של דבר שאפשר לתלות ולומר שמה שאני מצאתי פה זה היה עוד מהתקופה שלפני שהיה הבעלים הזה בעלים עליו, כמו בירושלים, באותם שכונות שברחו ערבים. אז אני מצאתי שם מציאה בכותל, אני יכול לקלוט ולומר, זה היה מזמן הערבים, מזמן הבריטים, מזמן האנגלים, אני יכול לקלוט את זה בזמן אחר.
לא בכל מציאה, אבל זה לא
בכל, בכל מציאה.
יש מטבע שאתה יודע...
כל מטבע, כל מציאה.
זאת השאלה, למה זה דין בכותל ולא
במציאה? זה דין במציאה, לא בכותל. רק בכותל אני יכול לבוא ולומר שזה הכוונה. אבל אנחנו כרגע, מה שמבואר בפנינו במשנה על פניו, הבינה הגמרא שהנידון של המשנה מצא בגל ובכותל ישן. הביטוי כותל ישן פירושו של דבר שאפשר לקלוט ולומר שלמעשה הדבר הזה עמד פה ימים רבים, ולכן אני יכול לטעון הרי אלו שלו, כי אני תולה שזה לא בא בכלל מהבעלים. שואלת הגמרא, אתו אמוראים מצני ישראל, לא מצני? זה גוף השואל את הגמרא את שאלתך. באה הגמרא ואומרת, לכאורה זה לא דין בכותל, זה דין במציאה. כי הרי למעשה אתה אומר שאותו גוי התמין. מי אמר שהגוי התמין? יכול להיות שהגוי התמין, יכול להיות שישראל התמין. עונה הגמרא, לא צריכה דשתיך תפי. זוהי בדיוק תשובת הגמרא. מתרצת הגמרא, מדובר פה דשתיך. רש"י אומר, העלו חלודה הרבה. ומכיוון שהעלו חלודה הרבה, יש עוד לשונות כאן, האם ההגדרה העלו חלודה הרבה, או מונח קרוב ליסודות הגויים ועוד. בכל אופן, צורה כזאת היא שאנחנו תולים ואומרים שזה דבר ישן, זה דבר שלא ניסן פה בזמן האחרון, ולכן אני תולה את זה עוד בגוי, ולכן אני אומר הרי אלו שלו. שואל מי התופעות במקום, וכך שואלים רוב הראשונים. לכאורה יש לנו מושג שנקרא קניין חצר, חצרו של אדם קונה לו. אז אם המציאה נמצאת אצלי בתוך הכותל שלי, אז החצר שלי קנתה לי. אז למה אתה אומר הרי אלו שלו? אומר תופעות למעלה כבב עמוד א' דשתיך, ואם תאמר ולקנה לי חצרו לבעל הכותל, עונה תופעות ויש לומר דאין חצר קונה בדבר שיכול להיות שלא ימצאנו לעולם. אומר תופעות יסוד בקניין חצר. מתי קניין חצר מועיל בדבר כזה? שמסתבר שבעל החצר ידע ממנו. דבר שבאופן נורמל אפשר שלעולם בעל החצר לא ידע ממנו, אין קנייני חצר. יש עוד תירוצים, הראש, הגאות מימוני מביא פה, וכך הוא בא גם בשיטה. כן, אבל למה שזה יהיה פה של כולם? זה בחצר שלי. אז אתה יכול לשאול שאלה אחרת. למה בשולחני אני לא יוכל להגיד חצרו קונה לו? עוד משהו, אין לכם להביא. למה השפעה לא קונה? אז התשובה היא לגבי שולחני במשנה. המשנה אומרת ככה, אומר רשי במשנה של שולחני, רשי מתבטא כך: מצא בחנות הרי אלו שלו. יש משנה בדף חבב עמוד ב' שבמשנה כתוב מצא בחנות הרי אלו שלו. אומר רשי, בדבר שאין בו סימן קין, דהו דנפל מיני מי האש. נקודה, כאן היה רשי צריך לעצור. ממשיך רשי ואומר שהכל נכנפים לשם. לומדים פשטות פשט ברשי. למה רשי צריך להוסיף שהכל נכנפים לשם? כדי להסביר למה חצרו לא קונה לו. כי באמת מתי קנה חצר קונה? רק בחצר המשתמרת. וברגע שהכל נכנפים, אז הוא לא חצר המשתמרת. זאת אומרת, כתוב פה דבר כזה. תוספות ששואל למה חצר לא קונה, שואל בצדק. כי פה זה מקום שלא הכל נכנסים בו. הרי מדובר מצא בגואל או בכותל ישם. מה פה זה? זה בעל הבית. חצר פרטי. ממילא למה שחצר לא תקנה? עונה תוספות יסוד בקניין חצר. קניין חצר קונה במקום שיש ידיעת הבעלים. במקום שמסתבר שהבעלים לא ידע, אין קניין חצר. אמרנו, הגאות מימוני מביא תירוץ נוסף, וכך מזכיר רשיתם. הם אומרים שמתי חצר קונה? כשהחצר קודמת למציאה. אבל אם קודם היה מציאה, ואחרי זה היה חצר, החצר לא קונה. הרי פה מה קרה? אנחנו תולים ואומרים שהחפץ נמצא עוד מהתקופה הקדומה, עוד לפני שהבעלים בא למקום. אז זה ברור שאם אני קונה חצר, ואני יודע שיש בחצר חפץ, ודאי שעכשיו החצר תקנה. אבל במקום כזה שאני לא מודע לחפץ, ואני רוצה שהחצר תקנה, אבל קודם היה חפץ ואחרי זה חצר, אבל החצר לא קונה, ועוד כהן התירוצים לרוב שנאמרו פה בראשונים ובאחרונים. אבל המסר הוא אחד, קניין חצר אין, במקום שהרבה מסתובבים זה חסר במשתמרת, שם גם יש מושג שחסר בקניין חצר, כמו חנווני שמעמיד את המקום שלו לטובת הרבים, אז לא משתמשים בקנייני חצר. ולכן, מכיוון שאין לנו פה אפשרות לקלוט את זה דווקא בבעל הבית, אלא אפשר לקלוט את זה בימים הרבה, לכן אנחנו אומרים, הרי אלו שלו.
האם בקניין חצר, אני צריך כדאר החצר להתכבד שהקניין שיהיה
לא.
בקניין חצר, או שזה
אוטומטית? הדין הוא שחצר המשתמרת, אפילו שהוא לא עומד בצד חצרו, קונה לו. אבל פה זה לא יעבור, כי הוא לא מודע בכלל שיש דבר כזה.
אם לא חצר חצר,
ודאי. בדלו שפיך תפי, אנחנו נדון את זה כמו בכל מקרה נורמל, נשייך את זה לבעל הבית.
לא.
הוא בא לכותל.
אם
זה כותל חדש. לא, עוד מעט, הבנתי. אומרת, לא ענינו, לא יודע.
מה
יותר בכותל? חייב לך תשובה, מה?
מה
יותר בכותל?
מה יותר
בכותל? אותו דבר. לא, זה משהו אחר. זה ברחוב. אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, כל השאלות מצוינות. אומרת הגמרא, בכותל חדש מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית. עוד למדנו במשנה שבכותל חדש יש להבחין בין חציו לפנים וחציו לחוץ. אמר רבשי, סכינה בתר קטה וכיסר בתר שנצי. אם יש לי סכין נעוצה בתוך הכותל, אז אני מסתכל איפה הקט של הסכין. מסתבר שהצד של הקט זה הצד שבו הניחו את הסכין. אז אם הקט נמצאת מבפנים, גם אם זה תופס את מלוא אורך הכותל, או זה נמצא בחלק החיצון של הכותל, אבל אם הקט נמצאת כלפי פנים, זאת אומרת שמישהו מבפנים. ואם הקט נמצאת כלפי חוץ, אז זה מישהו מבחוץ. אותו דבר בארנק היה שנצי. היה את הרצועות שאותו, אז מכניסים את הזה, והרצועות נמצאות כלפי חוץ. שואלת הגמרא, ואלה מתניתים דקטנים מחציו ולחוץ שלו. מחציו ולפנים של בעל הבית. וליך זה יקטה לגב, יקטה לבר, ישנצה לגב, ישנצה לבר. אומרת הגמרא, לפי דברינו, מה זה הגדרה במשנה, חציו ולפנים, חציו ולחוץ? זה בכלל לא מעניין איזה חצי. בוא נבדוק, אם הקט כלפי פנים, אז זה שייך פנימה, ועם הקט כלפי חוץ, שייך בחוץ. עונה הגמרא, אתה צודק. מתניתין באודרה ונפחה. המשנה מדברת במוחים, בחתיכת כסף, דהיינו בדבר שאין לו צד. אין לו צד. אז איך אני בודק למה זה שייך? חציו ולפנים, חציו ולחוץ. אבל כל דבר שיש לו צד, כמו קט, כמו חבלים וכו', אז אנחנו בודקים לפי החפץ עצמו. עוד אומרת הגמרא, למדנו בברייתא תנא, אם היה כותל ממולא בהן, חולקים. אם הכותל תופס מצד לצד, אז אני אומר, חציו ולפנים, חציו ולחוץ, הרי לשלו של בעל הבית. אומרת הגמרא, פשיטה זה הדין של המשנה, חציו לפנים, חציו לחוץ, מה חידשת לי? לא צריך עד משפה בחד הגיסה, ונוטה עקום לצד אחד. מהו דתימה השתפוך השתפיך? הייתי אומר שאולי זה למעשה היער כלפי חוץ או כלפי פנים, וזה יידרדר בגלל השיפוע, כמה שמלן שאנחנו תולים חציו ולפנים, חציו ולחוץ, אין לי דרך אלא לחלוק ביניהם. שואל מי התוספות בכותל חדש, וזה אני מקווה יענה על רוב השאלות שנשאלו פה. ואם תאמר ואמרינם ספק ינוח לא יתולבה, הייתה שאלתך. שואל תוספות, אנחנו למדנו במשנה הקודמת מצא אחר הגפה או אחר הגדר, גוזלות מקושרים, הרי זה לא יתול. הסבירה הגמרא למה, כי יש לנו פה ספק האם זה מדדה ובא מרשות הרבים או שמה זה בן אדם יניח, וכל ספק ינוח לא יתול, כל שכן בוודא ינוח שלא יתול. כמה הרי זה וודא ינוח, בן אדם נעץ בתוך הכותל על מנת להחביא את הדבר עד שהוא יחזור. למה אתה נוגע? א', ועוד דרך הקינה מן הטל להווה מקום סימן ויחיז. שואל תוספות, בומבה של קושייה, למה אתה אומר הרי אלו שלא? לא מבא אם יש סימן בדבר, אז בוא נבוא מצד החפץ, וגם אם אין סימן בחפץ, אבל ודאי שהמקום ישמש לסימן, הרי זה מקום מוגדר, מישהו הכניס את זה פנימה, זה לא נפל, זה דרך חינוח. ועוד דמש מדדתיתין מהירי אפילו ביש בו סימן, דבגמרה ובאי להוקמה מתניתין בסכין וכיס. הרי הגמרה עצתה בתחלה להעמיד את זה בכיס, בסכין, אלא מחמת פירחה שאמרנו בתר קטה, בתר שנצה, מוקים לה באדרה ונפחה. אבל פשוט מדובר גם בדבר שיש בו סימן. וכאן בתוספות מונחת התשובה לשאלה שנשאלה פה קודם. אומר תוספות, ויש לומר דאירי בשטיח דומיה דקוטל, שומע כבוד הרב, זה התשובה. אומר תוספות שכל הסוגיה בין בכותל ישן ובין בכותל חדש מדובר בשטיח תפי. אם הייתי מוצא בכותל חדש דבר שהוא עם סימן, גם אם הוא היה כלפי חוץ, לא הייתי אומר הרי אלו שלו, לא יעלה על הדעת. הייתי אומר לא ייטול, ואם נטל יחריב, כי יש לו או סימן בכלי או סימן מקום. אז יש אחד משניים, או לא ייטול או יחריב. המשנה אומרת הרי אלו שלו. בהכרח שכל המשנה עוסקת בדשטיך תפי. למדנו לאל על בן אדם שעבד לו חבית של זפת במעצרתה, במקום שבו עוצרים את היין. מה אמרו על זה? הרי אלו שלו. למה? דשתיך תפי, שם מדובר שהחבית העלתה הסבים. אז דבר שאני רואה שהוא עומד ימים הרבה, אני יודע שהבעלים מתייאש. לכן, מדובר בדשתיך תפי וחציו ולחוץ, הרי אלו שלו, כי מסתום מהבעלים התייאשו. אז למה מחציו ולפנים של בעל הבית הרי ודשתיך תפי? אומר תוספות, אדם נורמלי שאיבד חפץ בתוך כותל, חוזר פעם, חוזר פעמיים, מחפש ימינה שמאלה, לא מוצא, מתייאש. הבעל הבית מצא, כמו כל בן אדם נורמלי כאן, יש דברים שאתה שם בבוידן, אתה לא נוגע בזה 5 ו-10 שנים. לא התייאשת ולא שכחת, אבל אין לך בזה צורך. הבעל הבית הכניס את זה, גם אם זה שטיך תפי, הוא לא התייאש. ולכן, חציו ולפנים של בעל הבית, חציו ולחוץ, שאני תולה שזה אדם מן הרחוב, לכן אני אומר, הרי אלו שלו. כך לומד תופעות.
אם נכנסת לכותל חדש, אתה יודע שמתת שם...
אנחנו מדברים בכותל ישן. יום ירושלים, the western wall, הכל ישן, אין פה חדש.
מתת מטבעות ממי יוליוס קיסר בכותל חדש. זה ודאי היה בסימן.
לא. סימן למה?
כותל חדש. מטבע ישן, ודאי הוא לא יכול להיות בכותל מאז.
למה?
כותל חדש, בנית אותו לפני שנה.
אבל זה של נירון קיסר, מסתום, זה מנירון. אז ברור שבכותל חדש זה לא עדין. אז יש סימן או אין סימן? אם מקום וסימן אז לא ייטול, ואם נטל שיעשה סימן שיחריז וכולי, כפי התנאים המקובלים. אומרת המשנה, כי אני תולה את זה מהרחוב, אז בכל ספק יכלו יקרו, יש לי ספק למי זה שייך, אז הבעל הבית מוחזק והוא אשר מצא מוחזק. ספק ממון, כל ספק ממון יכלו יקרו. כן, הכל יהיה בהתאם לדברים. ברור, למדנו במשנה, אם היה מזכירו לאחרים, אם היה מזכירו לאחרים, יש לו בית מוזכר לאחרים, הדין, אפילו אם הוא מצא בתוך הבית, הרי אלו שלו. והמים, לייזלבט ארבטרה, שואלת הגמרא. לפי רשי, כשאנחנו אומרים לייזלבט ארבטרה, השאלה היא, בוא נלך אחר האחרון שדר בבית, מסתום את זה שלו. הבעלים הקודם שהיה פה, הסוחר הקודם, אסף את החפצים שלו, לקח את כל מה שיש לו, האחרון שהיה הוא זה שאיבד. החידוש נמצא בתוספות. תוספות בא ואומר, צריך קצת להיכנס לאותה תקופה. אדם עשיר, מי יכל להזכיר בית? אדם עשיר. אדם עשיר, היו לו 3 חדרים. הוא היה מספיק לו, היה לו סך כל 9 ילדים, מספיק לו חדר אחד. מה הוא עושה בשאר הבית? הוא היה מזכיר. אומר תוספות, ונזל בת ארבטרה, דהיינו בעל הבית, דמסתום לעולם, הוא דר בביתו עם הסוחרים. וטרם שהלכו, חיפשו חפציהם וכיבדו הבית ולא שכחו דבר, ואין לקלוט המציאה שהיא שלהם אלא בבעל הבית שעדיין נשאר בביתו באחרונה. דהיינו בא הגמרא ואומרת, למה אתה בא ואתה אומר לי הרי הוא שלו ואתה רוצה לתת את זה למוצא? אז לפי רש"י לך ותיתן את זה לאחרון שדר בו. לפי תוספות, מי זה האחרון? זה הבעל הבית. אז תן לבעל הבית שהוא האחרון בבית.
שוב, זה עניין של מציאות, אם בעל הבית גר שם באמת או לא, או שכבית שכולו מסתר.
ואם לא, אז תן את זה לאחרון שהיה בבית. אבל מה פתאום אמר הרי אלו שלו? אומרת הגמרא, מי לא תנען? אומרת הגמרא, אתה רוצה ראיה לדברים? מי לא תנען? יש לנו משנה, הסתרנו אותה בפסחים, בשקלים. מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה. אנחנו מדברים בירושלים הבנויה, כשבית המקדש היה קיים, היו עולים לירושלים עם כספי מעשר שני. צריך להבין את הסיטואציה. אדם באופן נורמל יש לו פירות, יש לו גידולים, יש לו מטעים, רוב האנשים עסקו בענייני קרקע, ויש לו את העשירית מכל גידול שהוא צריך לעלות לירושלים, כספי מעשר שני. בכסף הזה לכתחילה קונים מעשר בהמה, דהיינו כספי מעשר, זאת אומרת, או שלמים, בהמה, קודשים לשלמים, או יין. זה הדין לכתחילה. למעשה, היו משתמשים עם זה לכל צורכי מאכל. אז אדם שבא לירושלים, הולך עם הכסף, קונה בהמה. האמת היא שאין בהמות בירושלים, כי אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. היה מכלאות במדבר יהודה, והמכלאות האלה שהיו מביאים מירדן, מבבל וכולי, כיוון מזרח, היו מביאים משם בהמות דקות, שמים את זה במכלאות במדבר יהודה, ומשם היו מעלים לכניסה לירושלים, ושם היו סוחרי בהמה, אצלהם היית יכול לקנות בהמה, אין מקום אחר להביא משם כבשים, בהמה דקה. כמובן. אז עכשיו אנחנו מדברים על אדם שעולה לירושלים ומוצא מאות לפני סוחרי בהמה. שם במקום של המכלאות, שם הוא מוצא מאות. אומרת על זה המשנה, מאות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, לעולם מעשר. אנחנו כמובן מדברים על ירושלים. לעולם מעשר, כי באיזה כסף קונים בהמות בירושלים? אדם נורמלי קונה בכספי מעשר. ולמה? כי סייבי צריך להוציא את הכסף הזה ולהשתמש בו לצורך מאכל. ממילא צריך לקנות בזה בשר, אז למה לא? קונה בכספי מאפר. אולי, אבל רוב הכסף שנמצא שם מהו? אומרים חדל, רוב הכסף הוא כספי מאפר, ולכן צריך להתנהג עם זה כמו כספי מאפר שני. בהר הבית גם יש, ודאי שיש, יש חטאת ויש עולה ויש אשם, אבל רוב הכסף שהגיע לפני סוחרי בהמה בירושלים היה מיועד מכספי מעשר שני. למה? כי אנשים קנו בזה בשר, ורוב הבשר היה באמת שלמים וכדומה, לכן תולים את זה בכספי מעשר שני. זה היה פשוט לנו. בהר הבית חולים. נסביר יותר. כתוב פה לעולם, בין ברגל, בין בשאר ימות השנה. כי בעצם יהודי שבא לרגל, והיה לו ההזדמנות לבוא ולפרוע את כל החובות שיש לו בירושלים. הוא לא כל שנה מגיע, וגם אם הוא מגיע, זה חד שנתי, הוא לא יכול להגיע באמצע השנה, לעשות טיול שבועיים שלוש, לסגור העסק, לעלות לירושלים. אז ברגל יש לו הזדמנות. הוא עולה עם המשפחה, הוא מביא את הקורבנות חטאת שהצטברו, את הקורבנות אשם שהצטברו, את הקורבנות תודה שהוא צריך להביא, את הקורבנות עולה ואת הקורבנות שלמים ואת המעשר שני שלו. הוא מתארח בירושלים, הוא מתארח בחינם, הוא מתארח אצל משפחה ירושלמית. מה הוא היה עושה בסוף האירוע? ניגש לבעל הבית, אומר לו, תשמע, אני עליתי לפה, הבאתי 100,000 שקל שפדיתי בזה מעשר שני, בקושי הצלחתי להוציא 30,000 שקל, ראית את כל החינגות שעשיתי, קח לך את הכסף ותשתמש עם זה בירושלים, אין לי מה לעשות עם זה. אתה הרחת אותי, ובתמורה היו נותנים את הכסף למארחים. המארח הזה כל השנה אוכל בשר מכספי מעשר שני. צריך להבין שבירושלים כל הזמן היה קודשים מסתובבים. אדם בא עם קורבן שלמים, איך הוא יכול לגמור בהמה? אז כל פעם היו פותחים שולחן ומזמינים את הציבור, מבקשים, מתחננים, בוא תצטרף איתי שלא יגיע לאיסור נותר, זה איסור לב. אז להימנע מאיסור לב, אנשי ירושלים היו אוכלים רוב השנה, אם לא כולה, קודשי. לכן, אומרת המשנה שוב, מאות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, לעולם אנחנו תולים את זה בכספי מעשר. בהר הבית אנחנו תולים את הכסף כחולים, כי רוב הכסף שנמצא בירושלים הוא כספי חולים. בירושלים גם קונים חולצות ומכנפיים. בירושלים יש, חוץ מלאכול פירות ולאכול בשר ולשתות יין, יש עוד צרכים. את כל השימושים עושים בכספי חולים. אז לכן בהר הבית לעולם חולים, בין ברגל בין בשאר ימות השנה. צריך לדעת איך בכלל מגיעים להר הבית עם כסף, הרי לכאורה לא עולים להר הבית עם כסף. טוב, אתה מזכיר את הדברים. ובירושלים בשאר ימות השנה חולים, בשעת הרגל מאפר. אם מצאת מאות בירושלים, אם זה בזמן הרגלים, רוב הכסף בירושלים ברגל הוא מעשר שני. הסברנו, אנשים לא באים לירושלים לקניות, אלא באים להביא את החובות ואת התודות. אז הוא בא עם הכספי מעשר שני, שזה הוא צריך לחלות בירושלים. רוב הכסף ברגל הוא מעשר שני. שאר ימות השנה, כמו כל עיר שעוסקת במסחרה, אז רוב הכסף זה חולין. לכן אם מצאת ברגל, תתנהג עם זה בקדושת מעשר שני. אם בשאר ימות השנה אתה מתנהג עם זה כחולין. אומרת הגמרא, ואמר רב שמעיה בר זעירא, מה איתה, מה זוהי שאלת הגמרא? שואלת הגמרא, אם אתה מוצא לחלק בין ירושלים להר הבית, כי רוב הכסף שנמצא הוא כסף של חולין, אז אוקיי, אז גם בהר הבית, או לחילופין, אומר רש"י, מה איתה מה? ככה רש"י מסביר. בירושלים בשעת הרגל מאפר, ולא אמרים על מי לפני הרגל נפלו, כדאמרן בהר הבית, כי בהר הבית מה אני טוען? שזה מסתום מכל הכסף שכבר נמצא בירושלים, ורוב השנה זה חולין. אז זה הכסף שבא מהרוב. עונה הגמרא. התשובה היא, הועיל ושוקי ירושלים עשויים להתחבד בכל יום. את ירושלים היו כל יום מנקים בשווקים. כל הרחובות בירושלים היו מטטים. ומכיוון ששוקי ירושלים עשויים להתחבד, אז אם הכסף הזה נפל אתמול, כבר היו מוצאים את זה. בהכרח שזה כסף שנפל היום. ואם היום ברגל מה זה רוב הכסף? מעשר. אז אני דן את זה כמעשר. הר הבית עם משופע. מה הסיפור? אמרנו. ירושלים חייבים לשמור על קדושתה. בירושלים אוכלים קודשים כל השנה, קודשים קלים. אם אתה לא תשמור על קדושת ירושלים, אני חושב שיש שם אשפה, ואיפה שיש אשפה יש שרצים, ואם השרצים הזה מת, אז זה מעביר תומה. אי אפשר, בירושלים צריך לנהוג טהרה. לכן, כל יום היו מטטים את שווקי ירושלים שלא יהיה אשפה, שלא יהיה שרצים.
בהר הבית
היה משופע. אז מה היה צריך את זה? כי ממילא זה היה מתנקז והולך, לא היה בעיה. ולכן, בירושלים, שם יש לחלק בין כל השנה לזמן של הרגלים. לענייננו, הקדמה מאוד יפה, אבל לענייננו, על מאמרים על כמוי כמוי עזנו, והנה הכי עננו, אנחנו באים ואומרים שמה שהיה הלך, למה? כי כיבדו את ירושלים, ומה שאני מוצא זה האחרון. החנמי גם באדם שסוחר בית, כמוי כמוי יזל, הרי כל אחד שיצא מהבית כיבד אחריו את הבית. ממילא זה שיצא מסתומה זה לא שלו. והנה דבטאיו, וזה האחרון שנמצא בבית, הוא זה ששייך לו הדבר. אמר יש לה כשמשום בר כפר הגרון שעשור הפונדק לשלושה ישראל, אתה צודק. אם הוא היה מזכיר לבן אדם אחד והבן אדם עוזב את הבית, או לפי תוסות הבעל הבית, ודאי שלא אומרים הרלו שלו, אלא חייב לתת את זה לבעל הבית. הוא לא מתייאש, ברור שזה שלו. אבל פה מדובר על פונדק, מקום שמזכירים לעוברים ושווים. ואז בן אדם אומר, חוץ ממני היו פה עוד אנשים, והוא מתייאש מראש, כיוון שאם הוא יפנה לרובן וישאל אותו איפה, אז יגיד לו שמעון, ושמעון יגיד לו רובן, אז ממילא הוא מתייאש. לכן, כיוון שהוא מתייאש, הרי אלו שלו. אומרת הגמרא, אתה יודע מה? לכל הפחות אפשר להרוויח פה כבר הלכה. אם כך, אשמה מן ההלכה כרב שמעון בן לזר, אפילו ברוב ישראל. הרי מי זה שאמר לנו שאנחנו חוששים ברוב ואומרים הרי אלו שלו? רב שמעון בן לזר אמר שאם נאבד לו עבדה ברוב אפילו שיש בה סימן, אז הרי אלו שלו והסתפקנו ברוב נוכרים או ברוב ישראל? לכאורה כתוב פה שאפילו ברוב ישראל הרי אלו שלו. אומרת הגמרא, אלא אמר רב מנשי אבר יעקב אין צורך. כגון שעשור פונדק לשלושה עובדי כוכבים, ורשי אומר לשלושה פה מיותר. דיברנו על המושג קודם שלושה. היה פה גוי שגר אחרון, וממילא אני תולה שזה שייך לגוי, אבל בגוי אין השבת עבדה, ולכן הרי אילו שלו. רב נחמן אמר רבא ברבוע, אפילו תימה לשלושה ישראל, ועדיין אין לו הוכיח מפה הלכה לרב שמעון בן אלעזר. הרי מה כאב לגמרא? כשהגמרא תרצה בשלושה ישראל, אמרה הגמרא, אם זה נכון, אז למה לא הבאת את זה הוכחה לרב שמעון בן אלעזר, שבשלושה ישראל אנחנו אומרים שהולכים אחר הרוב, ולכן אפילו בדבר שיש בו סימן הרי אלו שלו, אז ברחנו ותירפנו, מדובר בגוי. אומרת הגמרא, אין צורך. מדובר בשלושה ישראל, ועדיין אין מכאן כל ראיה לרב שמעון בן אלעזר. ולמה? דברים פשוטים. מה הייתה, מה? האודה נפל מיני מייאש, מי מרמר, מכדי איני שכין אלוהה ובעדוי אלא הני. אמרי כמיו כמה זימני להדרו לי ולא הדרו לי. הרי יש הבדל מהותי בין אדם שהולך ברשות הרבים, ונופל ממנו דבר שיש בו סימן. ואז הסתפקנו, האם ברוב ישראל אני חושד באותו אדם חשוד, וממילא הוא מתייאש, כי הוא אומר, אולי האדם החשוד הזה מצא, ואין סיכוי שאני אקבל. סברה רחוקה. שם אני יכול להגיד אין הלכה כרב שמעון בן אלעזר, כאן מה קרה? יושבים שלושה בחדר, הבן אדם הופך את החדר, מחפש את החפץ שלו. אומר הבן אדם, הרי הם שומעים אותי 100 פעם אומר איפה זה, ולא הדרו לי, ובכל זאת אף אחד לא יחזיר לי. והשת לי הדרו, אז מה קרה? פתאום שעזבנו את החדר הם יחזירו לי? אי דעתיו להדור, הדרו אני אלוהים. אם הם היו רוצים להחזיר, הם כבר מזמן היו מחזירים. והי דלא הדרו לי, ולמה הם לא החזירים? כי בדעתיו למגזלה, אז הוא מתייאש. אז זה שמצא את זה היום, לוקח חפץ שהבעלים מתייאשו. פשוט, הרי אלו שלו. ואז דה רב נחמן לטעמי, ורב נחמן בזה הולך לשיטתו, דאמר רב נחמן, ראה סלע שנפל משניים. אדם שראה סלע, מטבע, שנפל משניים, הדין הוא חייב להחזיר. הוא לא יודע ממי נפל. הוא יודע ששניים הולכים לפניו, ורואה שנופל מהם מטבע. חייב להחזיר. למה? חייב להחזיר. מה היא טעמה? ההוא דנפל ממני לא מייאש, כי זה שנפל ממנו לא מתייאש. אבל זה מטבע, ולמטבע אין סימן. מימר אמר, מכדי נשכין עלו ובעדו אלא היי, נקטין עלי ואמין עלי את הוא דשקלת, ולכן הוא לא מתייאש. לפי שיטת רשי, הוא לא מתייאש בגלל שהוא בא ואומר, אני אתפוס אותו, והוא יהיה דין של כופר הכל, אני אחייב אותו שבועת אפת מדי רבנן, עד שהוא יודע. אני אחייב אותו שבועת רבנן. אז יוצא שכשאתה מרים את המטבע, הוא עדיין לא התייאש. הווה אומר, ייאוש שלא מדעת. ואמרנו שהלכה היא כמו הבעיה, שייאוש שלא מדעת לא הווה ייאוש. אז הוא חייב להחזיר. תופות לומד קצת אחרת. תופות אומר שלא מדובר פה בשבועת אפת. תופות דיבור מתחיל שנפל משניים. אומר תופות, שהנידון הוא ואינו מתייאש לעולם, ככה מביא תופות בשורה סוף השלישית, תחילת הרביעית, שמחשב יחזרנה לי כשהוישנו ברבים, והוכיח לו שמצאור. אומר, אני אעשה לו בזיינות, יעמוד איתו בבית נסת, יצעק עליו, אני ואתה נמצאים ביחד, מה אתה מספר סיפורים? זה או אני או אתה, ואם זה לא אני, אז נסום את זה אתה. לכן הוא לא מתייאש, עלי בדמת, הוא איבד את זה. אבל הוא לא יודע, הוא חושב שהוא גנב לו. לכן הוא אומר, אני לא מתייאש. מאיפה הוא יודע שזה נאבד? כי אדם עשוי למשמש בכל בלכיסו בכל שעה. מתי? כשהוא מתייאש. מתי? כשהוא מתייאש. אומדנה של חזל, שברגע שזה מגיע לקרקע, הוא מתייאש. אלא מה? שאני לא יודע אם הוא משמש. אז אמרנו, אפקר בית דין אפקר, אבל הכל על מה מתבסס? על זה שאדם שמכניס את היד לכיס ורואה שזה נפל, מתייאש. מתי? באותו רגע שזה נפל. כאן כשזה נפל, לא, ודאי, אבל פה הוא ראה שזה נופל. אז השלב שאתה בא להרים זה השלב שהוא עדיין לא התייאש, גם בגדרי חז"ל, כי בשניים לא מתייאשים. מתי אני אומר שהוא מתייאש? באופן נורמל הלכת מצאת המטבע, אבל לא אומר אולי זה נפל מאדם שהלכו שניים בדרך והוא לא התייאש, זה אני לא אומר. אבל ברגע שאני רואה שהם שניים ובשניים אני יודע שהוא לא מתייאש, אז ממילא אני חייב בהשבה. זה רב נחמן לשיטתו. יותר מזה, אומרת הגמרא, בשלושה אינו חייב להחזיר. באמת אם הם היו שלושה והוא רואה שזה נפל, מה היא טעמה? הוא זה נפל מני ודאי מייאש. מימר אמר, מכדי תרי הווה בעדוי, אינקטין עליהי, אמר לו שקלטי, אם אני אתפוס את ההוא ירצה להוציא ממנו שבועת אפת, אני אוכל לבזות אותו? אי אפשר לבזות אותו לפי תופון. למה? כי הוא יגיד לי, זה לא אני, היינו שניים, אז תשאל את השני. וינקיטנה להי, אמר לו שקלתי, כל אחד ישלח אותו אל השני. אז הוא מראש מתייאש, ואז הוא נכנס לגדר הרגיל של ייאוש.
אם אחד הולך ברחוב, אתה רואה שנופל המטבע הזה?
אמר רבא, היידה אמרת בשלושה אינו חייב להחזיר לו אמרן אלא דלת בישווה פרוטה לכל חד וחד. אבל אית בישווה פרוטה לכל חד וחד, חייב להחזיר. עוד מוסיפה הגמרא, אנחנו מיד נחזור לשאלתך. מתי אני אומר דלת בישווה פרוטה? כי אז אני אומר, אם יש פחות משווה פרוטה, אז אין חיוב השווה. אבל אית בי שווה פרוטה לכל חד וחד, חייב להחזיר מה היא טעמה, אי מרשות פנינו, ולא מיישו. אולי הם שותפים, ושותפים הוא לא מתייאש, כי הוא אומר, זה שהוא לא מספר לי שהוא לקח את המטבע, כי הוא רוצה לחנך אותי. אנחנו שותפים בסלע. הסלע הזה נעלם. אני תולה ואומר, מסתום מהשותף לקח. רק הוא לא מיידע אותי כאילו שהוא רוצה ללמד אותי שפעם הבאה אני אשמע יותר טוב, אבל למעשה עוד מעט הוא יודע, ולכן הוא לא מתייאש.
ואיפה עוד אחד, נכון? זה שראה. איפה אתה מתייאש בחשבון שהם רק שניים? אולי איפה עוד אחד שראה?
הוא לא ראה שהוא ראה.
מה פורש? מי ראה? המוצא. ומאחוריהם הולך המוצא.
הוא למה לא מתייאש? כי הוא חושב שרק השני היה.
כי הוא בטוח שהשני לקח לו את זה כשהם יצאו מהבית. לא פה בדרך. הוא לא חושב שזה נפל והוא מצא, והוא רואה אותו מתכופף. הוא בטוח שהוא סחב את זה ממנו קודם, ולכן זה לא אצלו בכיס. אמרנו, כיס זה לא הכיס שלנו. כיס זה התיק, המשותף וכו'.
יכול להיות שיש
שם
עוד
100? לא, אם יש עוד 100 אז הוא ודאי מתייאש, אז זה נידון.
100
שבראו. איפה 100 שבראו?
הוא הולך עם אחד ברחוב.
אבל הנידון הוא לא בראו. הנידון הוא שכשהוא הולך עם אותו אחד ברחוב, אז הוא משוכנע שהוא לקח לו בדיינו בבית. הוא לא חושב שיש פה עבדה. לכן הוא גם לא מתייאש, כי זה לא עבוד אצלו. בפועל הרי זה עבדה, רק הוא לא מודע לדבר, אז אין ייאוש, אז אין ייאוש, אני חייב להשיב. איקה דאמרי אמר רב אפילו גפת גזלת בא אלא שתי פרוטות חייב להחזיר. מה הייתה מה? אם הרשות פנינו וחד מיני יחול אחלה למנתי גבי חברי. אולי אחד מחל לחברו על החלק שלו, ממילא יש פה יותר משווה פרוטה. פה תשובה למה שנשאל קודם, אולי זה קצת יעזור. ואמר רב, ראה סלע שנפלה נטלה לפני ייאוש על מנת לגוזלה. ראה סלע שנפלה. בן אדם הולך ברחוב רואה בן אדם שנופל ממנו מטבע, והוא הרים את המטבע לפני ייאוש, אבל המטרה לא להחזיר, המטרה לגזול. עובר בכולם, א' משום איסור לב שלא תגזול, ב' על איסור אפה השף תשיבם, ג' על איסור לב ומשום לא תוכל להתעלם. כתוב פה שכל מה שדיברנו עד היום, שמטבע אין בו סימן, ולכן הבעלים מתבאשים, ורק אם הוא מצא אותם כמגדלים, הכל אמת. אבל זה לא כשראית בעין. כשאתה רואה בעין את הנפילה, זה עוד לפני עשוי למשמש. אז עכשיו מבחינתך יש פה עבדה, ומוטל עליך להשיב עבדה. לכן, אם אתה מרים על מנת לגזול, ממשיכה הגמרא, ואף על גב דחזרה, וגם אם אחרי זה הוא הלך והשיב את המטבע לאותו אדם, מתי? לאחר ייאוש, הרי אדם עשוי למשמש בכיסו. אז רגע אחרי שזה נפל, מבחינתנו הוא כבר מתייאש. אז אם עכשיו הוא ישיב לו את המטבע, מתנה הוא דייהיב לי ואיסורה דעבד עבד. אתה איש נחמד, נתת מתנה, אבל עברת לא תגזול, עברת לשב תשיבם ולא תוכל להתעלם. תופות לא רוצה לקבל את זה. תוף הדיבור המתחיל מתנה אומר, ואם תאמר ועלו לב דלא תגזול מקרי ניתק לאפה שנפטר על ידי השווה. אם כן, כיוון דלינן גזלה לו מקרי מתנה, גם השף תשיבם למה לא תיקן פורט, הוא החזיר את העבדה. אומר תופות, לכן פשוט שהכוונה היא רק עליה, את האיסור לא תוכל להתעלם הוא עבר, אבל בנתינה הוא החזיר, אז הוא השיב את הלא תגזול והוא השיב את השף תשיבם של העבדה. נטלה לפני ייאוש על מנת להחזירה, ולאחר ייאוש נתכוון לגוזלה, הוא הרים כדי להשיב. בינתיים הבעלים מתייאש, עכשיו הוא החליט, אתה יודע מה? עדיף שישאר אצלי. עובר רק משום השף תשיבם. למה? כי גזל זה רק בישת הגבה, ובישת הגבה ויטול את החנית מיד המצרי. ובישת הגבה הוא לא רצה לגזול, בישת הגבה הוא רצה להשיב. אחרי שהוא בא ליטול, זה כבר לא גזל, כי זה אחרי ייאוש. אז לא תוכל להתעלם, הוא לא עבר, כי הוא לא התעלם. אבל לקיים, השף תשיבם, הוא לא קיים. המתין לעד שנתייאשו הבעלים ונטלה, אז הוא חיכה, נפל, הבעלים הלך כמה פסיעות, הרי אדם עשוי למשמש בכיסו, זה כבר ייאוש. אינו עובר אלא משום, לא תוכל להתעלם בלבד. אז הוא עובר, רק על איסור, לא תוכל להתעלם. אמר רבה, היימן דחזי דנפל זוזה מחברי ביחל. את האדם רואה שנפל מטבע בחברו בין החולות, ואשכחי ושקלי, כשהוא נפל הוא לא רע, אבל הוא חיפש ואחרי זה הוא מצא את המטבע. לא מחייב להדור אליי. מה היא טעמה? הוא דנפל מיני מיישו. הרי כשזה נפל לא ראיתי איפה זה, חיפשתי ומצאתי, הוא כבר התייאש. אומרת הגמרא, אף על גב דחפי דעתי ארבלה וכמרבל. הבן אדם רואה שהמעבד הולך, מביא מסננת כברה, ומתחיל לפנן את החול במקום. תגיד, זה נקרא מתייאש? בן אדם בא עם מסננת. עונה הגמרא, כן. מימר אמר, כי איכד הנפול מן הידידי, יחדה מן הפול מן איש אחינה, הוא משכח למידי. כשהיינו צעירים, ככה היה קורה בים. הוא אומר לעצמו דבר כזה, כמו שלי נפל, גם לאחר נפל. אז נכון, את שלי אני לא אמצא, מי מוצא את זה, איזה סיכוי? אבל אמצא של מישהו אחר, נו, השם ימלא חסרוני, אבל באמת הוא מתייאש. לכן זה שמצא לא צריך להחזיר הרי אלו שלום.